מי מפחד מרומנטיקה? כתבתה של נירית אנדרמן. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית שלומי גילר. אפקט הפרפר הפרטי של אהרון קשלס ונבות פפושדו התרחש בנובמבר 2013. קוונטין טרנטינו חלק שבחים למי מפחד מהזאב הרע בפסטיבל הסרטים בבוסן, דרום קוריאה, ומיד התניע הוריקן ששטף את הוליווד. טרנטינו אמר שבעיניו סרטם של שני הישראלים הצעירים אינו רק הסרט הטוב ביותר שהוקרן בפסטיבל, אלא גם הסרט הטוב ביותר של השנה, והחיים של השניים התהפכו. מצמד קולנוענים ישראלים שירקו דם בפינה נידחת במזרח התיכון, הם הפכו ליוצרים מחוזרים בהוליווד, כאלה שמוטסים במחלקה ראשונה לפגישות עם ראשי אולפנים, מקבלים הצעות לביים סרטים בתקציבי עתק, ונשלחים הביתה עם כיסים תפוחים כדי לכתוב את הסרט הבא. במבט מן הצד, בשמונה שנים האחרונות, נדמה היה שקשלס ופפושדו קוראים את הוליווד ולא עוצרים כדי למצמץ. בכל כמה חודשים הופיעה ידיעה חדשה בעתירה את תעשיית הבידור האמריקאית, שבישרה על פרויקט נוסף שנפל בחלקם. במרץ 2014 פורסם שהם יביימו את הרימייק של משאלת מוות. כמה חודשים לאחר מכן נכתב שהם חתמו חוזה עם סוני לבימוי רימייק למותחן הונג קונגי נקמה. ב-2017 הוצהר שהשניים יביימו את הרימייק האמריקאי למותחן הפשע הדני אמבולנס, שיוצא בסוף השבוע הנוכחי בארצות הברית, בכיכובו של ג'ייק ג'ילנהול. ושנה לאחר מכן כבר הגיעה הבשורה על מילקשייק אבק שריפה, מותחן אקשן בתקציב גבוה שנפל בחלקם עם פוטנציאל לכמה סרטי המשך. ידיעה חגיגית נוספת בישרה לפני שלוש שנים כי הכוכבים ג'ייסון סודיקייס, טד לאסו ואבנג'לין לילי, אבודים, ישחקו בסרטם דרומית לגן עדן, והיו תוכניות גם לפרויקט ישראלי. בפסטיבל קאן ב-2017 הם הציגו לעולם את הפרויקט "היו זמנים בפלסטינה" במטרה לגייס לו תקציב. אבל מתברר שבהוליווד מתמחים בלעשות הרבה רוח. סרטים לעומת זאת עושים שם פחות. זה נשמע קצת מוזר כי בכל זאת הוליווד, אבל עובדה. במשך שבע שנים קשלס ופפושדו לא ביימו אף סרט. רק בשנה האחרונה יצאו סוף סוף לאוויר העולם שני פרויקטים שלהם. הראשון הוא סרט האקשן המסוגנן מילקשייק אבק שריפה, שנוצר בתקציב של 30 מיליון דולר וחרך את נטפליקס בקיץ שעבר. גם אם המבקרים קיבלו אותו בקריאות. והשני הוא דרומית לגן עדן, סרט אינדי צנוע, יפה ונוגע ללב, שגם התגובות אליו היו פושרות למדי, שהגיע בחודש שעבר ינואר לכמה הקרנות בסינמטקים בישראל, יצא במקביל להפצה בסטרימינג ובוי-או-די ברחבי העולם, והתברג לרשימת הסרטים הנצפים ביותר באייטיונס. במשך כמה ימים הוא זהר שם, מקדים בלוקבאסטרים כמו חולית, ונום והנצחיים, וכובש את הפסגה ברשימת סרטי האינדי של השירות. בימים האחרונים עלה הסרט לשירותי ה-VOD המקומיים, וזמין לצפייה גם כאן. אבל אם החלום האמריקאי הניח לפני הצמד קשלס ופפושדו סרטים בתקציבים חלומיים, ואפשר להם לעבוד עם כוכבים של ממש, במקביל הוא פרק את הזוגיות הקולנועית הייחודית שלהם. השותפות העסקית והחברית שלהם, זו שהצליחה ליצור סרטי אימה אינטליגנטיים ומסוגננים, ללהטט בין ז'אנרים ולהוציא אפילו את טרנטינו משלוותו, זו שהולידה את כלבת ומי מפחד מהזאב הרע, לא שרדה את הלחצים ההוליוודים. כבר שנתיים שורר ביניהם נתק, כל אחד לעצמו. הפרדת הכוחות הזאת חייבה אותם לחלק ביניהם את הפרויקטים שהיו פרי הזוגיות שלהם. פפושדו ביים בסופו של דבר לבדו את מילקשייק אבק שריפה, קשלס את דרומית לגן עדן. להקרנות הבכורה של הסרט בארץ בחודש שעבר, קשלס הגיע. אם כן, בלי השותף הוותיק שלו. במקום זאת הייתה איתו שם אשתו, לילך סונין, שהפכה בשנים האחרונות לשותפתו לעשייה. היא חתומה על דרומית לגן עדן כמפיקה, ובכלל מבחינתו היא המוזה שסיפקה השראה לסרט הזה. אני רומנטיקן, מאלה שהיו כותבים מכתבי אהבה לחברות שלהם. אני אוהב לאהוב, אומר בבוקר שלאחר הקרנת הבכורה, הבמאי שהתפרסם בזכות סצנות אימה מבעיתות, גופות מדממות ועינויים מוכרי שלווה. ומהבחינה הזו, דרומית לגן עדן, זה סוג של שחרור. כי לראשונה הייתי לבד ויכולתי לתת דרור למקומות האלה. הם היו קיימים טיפה בכלבת, אבל מאז ניסיתי לאהבת חיי, הייתה לי מוזה, ורציתי לעשות את הסרט שיהיה אחד מהלב שלי. לכל קולנוען הרי יש את האחד מהלב שלו. אז לא. דרומית לגן עדן אינו קומדיה רומנטית סנטימנטלית, לא צריך להגזים, אבל הוא מגיש מיקס מפתיע. אקשן ואקדחים ומסורים חשמליים, כפי שניתן לצפות מהיכרות עם סרטיו הקודמים של קשלס, שמגיעים הפעם עם מעטפת של סיפור אהבה גדול מהחיים ונוגע ללב. זה סרט שבין חיסול מדמם אחד למשנהו, לא מתבייש להיות מלא רוך וערגה, ולהתקיף את הצופה ברומנטיקה שלא מנסה להצניע את עצמה. העלילה עוקבת אחרי ג'ימי, סודייקיס, גבר שבילה 12 שנה בכלא בגלל שוד שכשל, וכעת ועדת השחרורים מסכימה להעניק לו שחרור על תנאי, כדי שיוכל להינשא לבחירת ליבו שגוססת מסרטן. הרופאים מעריכים שנותרה לה שנה אחת בלבד לחיות, והוא נחוש לחזור למוטב, לפצות על כל השנים האבודות, ולהפוך את השנה האחרונה שלה לטובה בחייה. אבנג'לין לילי, שמגלמת את הצירה ביקום של מארוול, מתייצבת כאן עם שיער קצוץ ובלונדיני, לרגע קשה לזהות שזוהי, אבל קשלס מחלץ ממנה הופעה נפלאה. היא מאירה את המסך ושובה את הלב, היא מפזרת רכות אינסופית וקריזמה, ומצליחה לגלם בלי טיפת סנטימנטליות אישה שיודעת שזמנה קצוב, ומשלימה עם המצב, אף שהיא רואה את הבטחותיו של אהובה מתרסקות בזו אחר זו, אל המציאות. כשצופים במילקשייק אבק שריפה ובדרומית לגן עדן, כמעט קשה להאמין ששניהם מבית היוצר של אותו צמד. האחד הוליוודי בכל רמה חבריו, מעוצב למשעי, משלב אקשן ופן וצבעים בוהקים עד הקצה, והאחר מהורהר, אקזיסטנציאליסטי, מטביע את האקשן ונגיעות האימה באגמים של רוך. אני מת על זה שלנבות יצא מילקשייק אבק שריפה ולי דרומית לגן עדן, כי אני חושב שאין שני סרטים יותר שונים מאלה. מי שרואה היום את שניהם לא יכול שלא לתהות איך הם בכלל הסתדרו, מה הקשר, אומר קשלס. נבות מאוד אוהב אקשן גדול מהחיים, וסלו מושן וצבעים חזקים, ולשחק עם כל ארגז הכלים של היוצר הקולנועי. ואני, בגלל שחצי מהחיים שלי ביליתי גם מול סרטי אינדי וארט-האוס, הגישה שלי היא לתת למצלמה לנשום. אז דרומית לגן עדן זה נורא אני. אז להגיד לך שאני רק זה? אני לא יודע. אני עדיין לא יודע מי אני. נבות יודע מאוד טוב מי הוא, אבל אני עדיין מחפש. אנחנו נפגשים יום לאחר הקרנת הבכורה המקומית של דרומית לגן עדן. למרות האומיקרון המשתולל ולמרות הלילות הקרים, האולם בסינמטק תל אביב היה מלא יחסית, וקשלס זכה להתענג על צפייה בסרט על מסך גדול עם קהל, עניין שאינו מובן מאליו בימים האלה, כשרוב הסרטים משוגרים הישר לצפייה בסלון. בשנים האחרונות הוא וסונין מתגוררים בלונדון, והם הגיעו לישראל רק לביקור קצר של שבועיים כדי להשיק כאן את הסרט. בלובי של המלון התל אביבי שבו הוא שוהה, עדיין אפוף בשרדי התרגשות מהקרנה, אנחנו מתיישבים לדבר על הסרט ועל החיים ועל אהבה ועל המסע המשוגע שהוליווד סיפקה לו בשנים האחרונות. קשלס, בן 45, נולד ביפו וגדל בבת ים, והוא מעיד על עצמו שהיה ילד סרטים חנוני, אחד שבלה סרטים בקולנוע ובווידאו. בכל פעם שחלה ונשאר בבית, הוא מספר, חזר וצפה באותו הסרט, הטוב, הרע והמכוער. עד היום זה הסרט שאני הכי אוהב. זה היה האקמול פורטה שלי, הסרט שראיתי הכי הרבה פעמים בילדותי, וזה שעיצב את הגישה שלי לדמויות, השילוב של אפלה ואור, והטוב שיש בו רע, והרע שיש בו טוב. הוא מבהיר. אני גם תמיד צופה בו לפני יציאה לצילומים, בשביל ההשראה. לאורך כל ילדותו חלם להיות מבקר סרטים, אולם לאחר שירות צבאי במודיעין, הוא התחיל ללמוד משפטים דווקא, כי ההורים לחצו. סמסטר אחד בלבד נדרש לו כדי להבין שזה לא בשבילו, ומיד לאחריו קם ונרשם ללימודי קולנוע באוניברסיטת תל אביב. תואר שני הוא עשה בתוכנית הרב-תחומית לאומנויות, ובמקביל התחיל ללמד בחוג לקולנוע ולפרסם ביקורות סרטים, בוויינט וברייטינג. הוא הרגיש שהגיע אל המנוחה ואל הנחלה, אהב את השילוב של הוראה וכתיבה, ועשיית סרטים נראתה לו משהו שבעיקר נחמד לדבר ולכתוב עליו. אבל אז, באחד השיעורים שלו, הפציע סטודנט שעמד לפרוע לו את החיים. זה הכל באשמת נבות. הוא היה התלמיד שלי. ובשיעור הראשון יושבים איזה 60 איש בכיתה, והחצוף הזה מרים יד, בחור גבוה עם משקפי שמש, ואומר לי, סליחה, בן אדם, אכפת לך אם אני אשאר עם המשקפי שמש? פשוט הנאונים דופקים לי את הראייה. הוא חנק אותי. ככה זה התחיל, כאילו סימן עצמו עם פרוז'קטור, שים לב אליי. לאט לאט הוא מבין שאני לא כמו מורים אחרים, כי אני לא מתעסק רק באידיאולוגיה או פוליטיקה של היצירה, אלא מדבר גם על איפה לשים מצלמה, ואיך משתמשים בסאונד. ואז, כמו יתוש תורדני, בכל הפסקה הוא חיפש אותי במסדרונות של האוניברסיטה. בא לדבר איתי על רעיון שיש לו, או על סרט שהוא רוצה להראות לי. פפושדו לא הרפה, וקשלס מצא את עצמו עוזר לו עם הסרט של שנה ב', ומפיק את סרט הגמר שלו. הם נסו יחד להקרין את הסרט הזה בפסטיבל בברוקלין, וכשישבו לאחר מכן על חוף הים שם, עם סיגרים של ניצחון ביד, הסטודנט החצוף הפנה מבט אל המורה שלו ושאל, מה עכשיו? מה הלאה? תלמידים שואלים אותי כל הזמן למה אין בארץ תעשיית סרטי ז'אנר. אז תרים, תעשה את סרט האימה הראשון, לך על זה, מצטט את עצמו קשלס. פפושדו רוצה שהוא יצטרף אליו להרפתקה, אבל קשלס סירב. הוא הסביר שנוח ונעים לו עם השילוב של הוראה וכתיבה, ואין לו כוונה לשנות דבר בחייו. אבל הוא הסכים לפקח על כתיבת התסריט, ואחר כך הועיל לעזור קצת עם הליהוק. וכשפפושדו אמר לו שכבר יבוא לעמוד לצידו על הסט, הוא התייצב. הם ביימו כך יחד את כלבת, 2010, בתקציב זעום ומבלי לחכות לתמיכת הקרנות. רובו של הסרט צולם ביער. הוא שילב רגעים של אימה עם הרבה הומור, טונות של דם וקריצות לסרטי ז'אנר אמריקאים. שובה כאן כי סרט האימה הישראלי הראשון זכה להצלחה בקרב המבקרים והקהל וגם בפסטיבלים מעבר לים. כלבת הראה שאפשר לעשות סרטי ז'אנר בישראל, הוכיח שהם יכולים להיות איכותיים, חדשניים, מעניינים ואפילו מהנים, ופתח את הדלת ללא מעט יוצרים מקומיים שרק חיכו למודל כזה שיוכיח שכל זה אפשרי. 3 שנים לאחר מכן, קשלס ופפושדו כבר היו עם סרט נוסף ביד, מי מפחד מהזאב הרע, שזכה גם הוא לחיבוק אוהב של המבקרים, הקהל ובפסטיבלים בעולם כולו. שוב אימה, שוב הומור, שוב משחק עם ציפיות הצופה, ושוב דילוג חינני בין ז'אנרים שמבלבל את הצופים ויוצר מקוריות מפתיעה. גם טרנטינו כאמור אף על הזאב הרע. קשלס מספר שבשלב הזה שניהם כבר היו עייפים מפסטיבלים. הוא נסע עם הסרט לפסטיבל בשיקגו. פפושדו לקח אותו לבוסן. וכשהעוזרת של טרנטינו פנתה לפפושדו ושאלה אם זה בסדר שהבוס שלה יבוא לצפות בסרט, זה נשמע כמו שורה מתסריט מופרך במיוחד. אבל טרנטינו התייצב. הצחוק הרועם שלו התגלגל בעולם לאורך ההקרנה, ובשיחה שלאחר הסרט הוא אמר את המשפט המתלהב ההוא, שבו חרץ כי מדובר בסרט הטוב של השנה, לא פחות. אני מעריץ את טרנטינו ברמות, לימדתי אותו בלי סוף. התפיסה הקולנועית שלו ריתקה אותי. ופתאום האליל שלך בא ואומר שפו. זה בערך כמו שאלוויס יבוא ויגיד לך, היי, אתה שר לא רע. כמובן שאתה נמס במקום, אומר קשלס. מאותו רגע, הכל קרה. גם קודם לכן הם קיבלו הצעות לסרטים אמריקאים, מספר קשלס, אבל פתאום ההצעות זרמו. ההצעות היו יותר טובות, התקציבים יותר גדולים. שורה ארוכה של מפיקים ומשקיעים ביקשו לפגוש אותם, והטלפונים של הסוכנים האמריקאים שלהם לא הפסיקו לצלצל. זה היה מרעיש. הרבה פגישות, הרבה אנחנו רוצים לעבוד איתכם, שזה הבולשיט הכי גדול בהוליווד, ואני למזלי ידעתי את זה כי קראתי את הספר שוויליאם גולדמן כתב על הוליווד, ואני מכיר את הז'רגון הזה של אתם נהדרים, אנחנו רוצים לעבוד איתכם. אני יודע שיכול להיות שכן, ויכול להיות שלא. אחת ההצעות המפתות שקיבלו הייתה לביים רימייק למשאלת מוות, מותחן מ-1974 בכיכובו של צ'רלס ברונסון. 35 מיליון דולר, הרבה אקדחים, הרבה אקשן, הרבה בלגן, ואחד ברוס וויליס בתפקיד הראשי. אני בכלל לא רציתי לעלות למטוס כי זה היה תסריט גרוע, אבל לנבות היה חלום הוליוודי, וברוס וויליס אליל של שנינו, אז הוא שכנע אותי. אמר לי, בוא, אתה יכול לצאת בכל צומת. MGM רצו אותנו אחרי מה שטרנטינו אמר. הטיסו אותנו מהארץ במחלקה ראשונה כדי שנרגיש טוב, שיקנו אותנו במלון 4 עונות בלוס אנג'לס, והגענו לארוחת בוקר עם ברוס וויליס במסעדה שהוא אוהב. הוא עשה לנו אודישן, שאל מה אנחנו חושבים לעשות עם הסרט, איך אנחנו רואים את הדמות שלו, נתן כמה הערות על איך הוא רואה אותה. אבל התסריט היה גרוע בעיניי, והייתה לי בעיה שהוא ישחק דמות אפרורית, סוכן ביטוח, אבא לטיפש עשרה, כשהוא כבר מעל 60. ומישהו שזו הפעם הראשונה בחיים שהוא נוגע באקדח. וויליס אישר אותם, MGM נתנו להם יד חופשית לשכתב את התסריט ולבחור בעצמם את התסריטאים. אבל בסוף כל יום הם היו מקבלים טלפון מהאחראי ב-MGM שאמר להם, עזבו את מה ששני אלה אומרים לכם, תכתבו את מה שאני אומר, מספר קשלס. פחדתי שלא נקבל את התסריט שאנחנו רוצים. אז כשבאנו לישיבה מסכמת עם נשיא MGM, והוא אמר לנו, מה קורה? יוצאים לדרך? אמרתי שלא, שאני לא אוהב את התסריט. הוא אמר, זה מה שאנחנו מצלמים, אם לא מוצא חן בעיניך, הנה הדלת. אז קמתי, הלכתי לדלת ויצאתי. קשלס הוריד מסך די בקלות, אבל השותף שלו, שהוליווד הייתה החלום שלו, לקח את זה קשה לדבריו. בשביל משאלת מוות נתקענו 4 חודשים ברודאו דרייב. הם שמים אותך בחיים הכי טובים כדי שתראה למה אתה אומר לא. המלון המפואר, המעטפות בסוף כל שבוע עם כסף לבזבוזים במזומן, הם פשוט רוצים להראות לך. בוא, בוא. וזה לא עבד עליך? לא, ראיתי דרך זה. אני לא אוהב את הנוצץ, אני אדם מאוד סקפן באופי שלי, אוהב סרטי רובר ברסון, צוחק. זה לא עושה לי כלום. אמרת לי קודם שהמשפט ההוא של טרנטינו הקפיץ לכם את הקריירה, אבל במובן מסוים גם עשה לכם רע. נכון, כי אני חושב שזו הייתה הנקודה שבה קצת איבדנו קשב עם המציאות. במקום להמשיך את המהפכה שהתחלנו, במקום לחפש פרויקט נוסף ישראלי, מקורי שלנו, או סרט אינדי קטן אמריקאי, הרצון לחלום בגדול הוביל אותנו להמתנה נוראית. נבות מאוד רצה. זה היה החלום הכי גדול שלו, להיות בהוליווד ולעשות סרטים ענקיים, ואני הבטחתי לקיים אותו עבורו. הייתה לנו ברית. אני מאוד רציתי להינשא ולא הצלחתי להחזיק מערכות יחסים, והוא רצה הוליווד. אז הייתה לנו ברית שאם הוא יעזור לי להירגע בחיים ולהתחתן, אני אביא אותו להוליווד. וזה באמת קרה, בערך באותו זמן. אני ניסיתי ללילך והצלחתי להגשים לו את החלום ההוליוודי. הוא ידע שאני יודע להיכנס לחדר ולומר להם את מה שהם רוצים לשמוע. כשהציעו לנו פרויקט נקמה בסוני למשל, אמרתי לו, בוא נצפה בכמה סרטים, נגיד להם בחדר את השם של הרימייק הנכון, כי זה כל מה שיעניין אותם, וככה נקבל את העבודה. ואני זוכר את הפגישה הזאת. נכנסנו לחדר, הם שאלו אותנו אם ראינו לאחרונה משהו שאנחנו רוצים לעשות לו רימייק. וברגע שאמרנו Vengeance של הבמאי ההונקונגי ג'וני טאב, הם אמרו, דן. באותו יום בחדר הזה סגרנו עסקה ענקית, אבל בשורה התחתונה זה כל מה שזה היה, עסקאות וחלומות. המנג'ר שלנו אמר לנו שזה 99% לא יקרה, כי זו הוליווד ובשבילם כסף לפיתוח זה כמו מים. בשבילכם זה סכום ענק, אבל בשבילם זה כלום, הוא אמר. אז הוא הציע לנו לקחת את הכסף של הפיתוח, ובזמן שזה ייתן לנו, לכתוב את דרומית לגן עדן. לא הקשבנו לו, כי חשבנו שהפרויקט הזה יקרה, אבל אז הייתה הפריצה הגדולה לשרתים של סוני, כל ההנהלה התחלפה וזה נפל. אז כתבנו תסריט, קיבלנו הון, אבל זה נכנס למגירות של סוני ובזה נגמר הסיפור. מה זה הון? באיזה סדר גודל מדובר? אני לא אוהב להיכנס למספרים, עונה בכיסאו במבוכה, אבל אלו מספרים עצומים. אני זוכר ששאלו אותנו, תגידו, אתם לא עובדים כבר 3 שנים? ממה אתם חיים? והייתי מחייך ואומר, כתבנו לסוני פרויקט. זה מממן אותך להרבה שנים. קשלס ופפושדו דילגו בין עסקאות לחלומות, חשבו על רעיונות וחתמו על חוזים, ובעיקר חיכו שמשהו כבר יקרה. אבל הוליווד לא מהרה לשום מקום. בשלב מסוים הם התיישבו לכתוב את דרומית לגן עדן ואת היו זמנים בפלסטינה. זה הפצע הכי גדול שלנו שהסרט הזה לא קרה, כי כתבנו תסריט שמאוד האמנו בו, אומר קשלס. התסריט הזה התבסס על פרשת הסרג'נטים, שהראה כאן לפני קום המדינה. הבריטים רצו להוציא להורג בתלייה 3 מקבוצת אסירים יהודים שנמלטו מכלא אקו, ומנחם בגין הודיע שצריך לחטוף בריטים כדי שישמשו כקלף מיקוח ויאפשרו להחזיר את הנידונים למוות. הרעיון היה לעשות סיפור התבגרות של כמה חבר'ה שלא מצליחים להתקבל לאצ"ל, ואז שומעים את נאום הגרדומים של בגין ומחליטים בעצמם לבצע את החטיפה שתביא להם את הכבוד בעיני האצולה האצ"לית. כמו כל הסרטים שלנו, זה צריכה להיות שחור משחור ומצחיק והרפתקאות. סאגה מסמרת שיער שהיא גם סיפור אמיתי שלא מדברים עליו. זה אמור היה להיות מערבון ספגטי עם הטאץ' המוכר של פפושדו קשלס וניחוח של אצל. אבל אז התברר שלא רק הוליווד לא ממהרת לשום מקום. גם בקרנות הקולנוע בארץ לא עשו להם חיים קלים. לא הצלחנו לעבור בקרנות, ואז התחולל השבר. הבנו שבישראל לא יעזור כמה סרטים תעשה, יש נהלים. ואתה מגלה שמולך מתמודדים עוד 80 במאים מהטובים בארץ, ובסוף רק שניים מקבלים תמיכה לסרט שלהם. ראינו שאנחנו יכולים להיתקע עם זה עכשיו כמה שנים. ואז הבנו שבאמריקה יותר קל. ההצעות יותר קלות, הכל יותר נוח. רואים בנו שם פרוטג'ה של טרנטינו. אז אמרנו, אם לא רוצים אותנו כאן, נלך לשם. לי זה היה עצוב, כי אני מת על ישראל. נבות רצה חלום הוליוודי, אז לא היה יותר קל לוותר. בכל מקרה גילינו שיותר קל להרים סרט בארצות הברית מאשר בארץ, כי שם זה עסק פרטי, ואם אוהבים את הראש שלך, נותנים לך כסף. אז החלטנו להמר על אמריקה, וככה נולד מילקשייק אבק שריפה. בשלב הזה, קשלס מתחיל לנוע בחוסר נוחות בכיסאו, מבקש שלא לדבר על השבר בינו ובין פפושדו, להשאיר את זה אוף רקורד, לא להיכנס לפרטים. אבל בסופו של דבר, אחרי שאני מתעקשת שזה חיוני כדי להבין את האופן שבו השתלשלו העניינים, הוא מתרצה. בהתחלה הוא בורר מילים, אחר כך כבר משתחרר ומדבר יותר בחופשיות. אי אפשר שלא להבחין שהשבר הזה טראומטי עבורו, מעורר בו אנדרלמוסיה של רגשות, שהוא כועס ומתגעגע ופגוע, אבל גם מבין. הוא לא נכנס לפרטים, אבל מסביר שהם לא הסכימו על התסריט. זו לפחות הגרסה שלו למה שקרה. נבות לקח שני רעיונות שלי והתיך אותם לסרט שהוא לא שלי ולא קשור למה שאני רציתי לעשות איתם, הוא טוען. פפושדו בחר שלא להגיב לטענות העולות בכתבה. התחלתם לעבוד עליו יחד? אני לא יכול להתייחס לזה בלי להיכנס למקומות קשים שאני לא רוצה... תראי, היה שם משהו לא נעים, קרע גדול באמון. אני לא רוצה לפגוע בו יותר ממה שאנחנו פגועים. זה התפוצץ סביב זה שהוא לקח שני רעיונות שלי, התיך אותם יחד, והפך את זה לסרט שהוא על טהרת הנשים. מבחינתי אלה היו שני סרטים שונים לגמרי. בהתחלה עוד אמרנו שאני אשכתב את זה קצת למקומות שיקרבו את זה לעולם שלי, ונעשה את הסרט ביחד. אבל אחרי שכתוב ראשון, פתאום הבנו שזה קורה. בסוכנות שלנו התחילו להריץ את הפרויקט. הודיעו לנו שאין דרך לעצור, אין זמן לשכתב. ואני התחלתי לקבל פרנויה שאני הולך שוב לעשות משהו שאני לא מאמין בו עד הסוף, כמו משאלת מוות. כבר קיבלנו אור ירוק, התחלנו לפגוש שחקניות ותאריך לצילומים נקבע לעוד 3 חודשים מעכשיו. ופה היה הקרע. כי ניסיתי להסביר לנבות שבגלל המעמד המוזר שלי, של יוצר שהוא גם מבקר, אני לא יכול להטיף למשהו שאני לא עומד מאחוריו. אחד הדברים שהכי מפריעים לי היום בקולנוע הוא שגברים עושים סרט על נשים שמחזיקות אקדחים וחושבים שזה פמיניסטי. אני כותב על זה המון ומתבטא נגד זה, כי אני חושב שזה לא סיפור נשי. אם אתה רק שם אקדח ביד של אישה, זה לא סרט פמיניסטי. אבל נבות אוהב פן, מבחינתו זה קליל, זה כיף, בוא נהנה. ואני אמרתי לו, אני לא יכול, כי אנשים קוראים מה שאני כותב ויודעים שאני נגד, אז אני לא יכול להיות חתום על זה. הוא ניסה לשכנע אותי, אבל אמרתי לו, שמע, אנחנו כבר לא רואים את המציאות אותו הדבר, וזה בסדר להגיד שלום. הבנתי שאני רוצה דברים מסוימים והוא דברים אחרים, ולא רציתי להגיע למצב שהוא רוצה לעשות את מילקשייק, ואני אומר לו לא, וסוחב אותו לאיזה קולנוע אינדי שאולי בכלל לא מעניין אותו לעשות. אז יאללה, לך תעשה את זה. היה פיצוץ גדול, ועצב גדול, ואני חושב ששנינו לא החלמנו מזה עדיין. בכל זאת, מדובר ב-15 שנה של חברות, חיינו ביחד. וזהו, מאז אנחנו לא מדברים. בעקבות פירוק החבילה, פפושדו יצא לביים לבדו את מילקשייק, שקשלס חתום עליו כמפיק, ואילו קשלס ביים לבדו את דרומית לגן עדן, פפושדו חתום עליו כתסריטאי ומפיק. אחרי שנים של עבודה זוגית, הוא פתאום מצא את עצמו לבד מאחורי המצלמה. זה היה קשה, וגם משחרר, הוא מודה. קשה כי עצוב לי. אני חולה על נבות, היינו יחד 15 שנה, והייתה בינינו הבנה מטורפת על הסט. כל אחד ידע את המקום שלו, השלמנו אחד את השני, וזה חסר, הקול הזה הנוסף. הוא תמיד אהב להסתכל הצידה בסוף כל טייק, לפגוש את העיניים שלי ולחייך. וזה חסר. מצד שני, זה משחרר כי אתה לא חולק יותר את המקום הזה. ונגיד, עם שחקנים זה הופך לקשר יותר אינטימי. הם מתחברים אליך, איתך. וזה גם משחרר כמובן כי יש הבדלים בתפיסה שלנו. קשלס, רומנטיקן גאה שלא מרגיש צורך להסתתר מאחורי חומות של ציניות וקוליות, החליט כאמור שדרומית לגן עדן יהיה האחד מהלב שלו. והאמת שסיפור האהבה שלו ושל אשתו לילך סונין נותן פייט לא רע לסיפורי אהבה קולנועיים שאוהבים להיות גדולים מהחיים. הוא נהנה לספר שהיא הייתה הפנטזיה שלו כבר מאז שהיה בן 18 והיא בת 20, שדרנית קווים שליוותה משחקי כדורגל וכדורסל בערוץ הספורט. קשלס נהג לשבת אז בביתו, לבהות בה במסך הטלוויזיה ולחלום. הוא טרח להצהיר לפני אביו ואחיו שזו האישה שאיתה התחתן בבוא היום, ולא התרגש כשהם צחקו ופתרו את ההצהרה בביטול. הוא המשיך לעקוב אחריה מרחוק, גם כשעברה לחברת החדשות של ערוץ 2, אחר והגישה מבזקי חדשות וסיקרה את תחום איכות הסביבה במהדורה המרכזית. וכשהגיע מועד הפרימיירה של מי מפחד מהזאב הרע, בצמת הבמאים התבקש להזמין כמה שיותר אנשים מפורסמים בעלי פרופיל ציבורי, קשלס הבין שזו ההזדמנות שלו. הוא עזר אומץ, הזמין אותה להקרנה, ולמחרת התקשר ושאל אם תסכים לשתות איתו קפה. חצי שנה לאחר מכן, השניים כבר התייצבו לחתונה של עצמם. והרעיון של דרומית לגן עדן, הוא מספר, הבליח בו לראשונה לטענתו בירח הדבש. אני הייתי בן 37 והיא בת 39. ובארץ זה הרגיל נורא מאוחר להתחתן. ההורים שלי כבר ויתרו עליי לגמרי, הוא אומר. החלטנו לצאת לירח דבש ארוך באירופה ובארצות הברית כדי להספיק לעשות את כל מה שיכולנו לעשות ולא עשינו בכל השנים האלה, מאז שהתאהבתי בה ועד שהתחתנו. אז ראינו המון סרטים שלא הספקנו לראות יחד, ביקרנו בארצות שלא ביקרנו בהן יחד, ובאחד הימים, כשיצאנו מבית קולנוע במנהטן, אמרתי לה, יש לי רעיון לסרט חדש. בן אדם שנכנס לכלא ל-15 שנה, עומד לפני ועדת שחרורים ומבקש הקלה בגזר הדין שלו, כדי שיוכל לתת לזוגתו, שקיבלה דיאגנוזה סופנית ויש לה עוד שנה לחיות, את השנה הכי טובה בחייה. עם הרעיון הזה חזרנו לארץ, לנבות ולקאי מרק שעזר לנו בכתיבה. וככה זה נולד, הסרט שבו הגיבור מנסה כל הזמן לפצות את אהובתו על הדבר שלא יוכל לפצות עליו. הוא רומנטיקן שאוהב לאהוב, ומצד שני, נורא חושש מהמוות. והוא מאמין שהעיסוק שלו בחומרים אפלים וקיצוניים ובהומור שחור אינו אלא קתרזיס שמאפשר לו להתמודד עם הדברים שמפחידים אותו. בדרומית לגן עדן יש שעון מתקתק, אישה שהולכת למות וגבר שרוצה לתת לה את כל אהבתו. אבל החוק הראשון בתסריטאות הוא שכל דבר רע שיכול לקרות לגיבור שלך, תעשה שיקרה. וזה מה שעשיתי, מסביר קשלס. וגם בחיים יש לי קצת גישה איובית. איפה הרע? אם אתמול הייתה הקרנה טובה, מאיפה תבוא עכשיו המכה? מתוך המקום הזה נכתבה הדמות של גיבור הסרט, שהוא סוג של אלטר אגו שלי. בן אדם שאובססיבי לגבי העבר, כל הזמן מחפש מה יכול היה לעשות אחרת, ופחות יודע להיענות מהעכשיו. מבחינתי, היה תרפויטי לעשות סרט על אדם שהוא דפוק עד כדי כך, שהוא יכול להרוס את כל הדברים הכי טובים בחיים שלו, רק כי הוא חושב באובססיביות על הדבר שעשה לפני 12 שנה. תמיד אמרו לי שאני יכול להיכנס לדיכאון של יום מהשטות הכי קטנה, ופה הלכתי עם זה עד הסוף. אמרתי, אני הולך לכתוב סרט על בן אדם חסר פרופורציות, סיפור אהבה חסר פרופורציות, וכמה שהוא יותר ידמם, כך הוא יהיה יותר מרגש. הוא לקח קלישאות מסרטים ישנים ועשה עליהן טוויסט, הקפיד שהגיבור לא יהיה גיבור ושהנבל לא יהיה נבל, שיחק עם ז'אנרים ודילג ביניהם, וכרגיל, הקפיד לשחק עם ציפיות הצופים. ניסיתי לעשות סרט שבחצי השני שלו הגיבור הופך למעין נבל, גם אם לא לגמרי. רציתי לעשות סרט שאתה לא רוצה שאף אחד בו ימות. סרט שהוא בעצם אנטי-אלימות, שיש בו אלימות, אבל אתה לא רוצה אותה. זה המקום שבו חיפשתי לחדש בז'אנר. סרט אקשן שהוא אנטי-אקשן, שאתה לא באמת רוצה שהשוט אאוט של הסוף באמת יקרה, אומר קשלס. את השנים האחרונות העביר בלונדון, אבל עכשיו הוא משתוקק לחזור לישראל. אחרי כמה שנים של בדידות, רק הוא ולילך מול כל העולם, קשלס רוצה לחזור ולהיות קרוב למשפחה ולחברים. הוא עובד יחד עם שני כותבים אמריקאים על הרעיון הבא שלו. להרוס את סרטי גיבורי העל, לעשות האזרח קיין מסופרמן, לקחת גיבור על ולפרק אותו ואת המורשת שלו ואת מה שהוא מייצג, כשנקודת המבט הראשית היא של עיתונאי, מין לויס ליין שחוקרת מה קרה עם סופרמן. ויש לו עוד רעיון לסרט רוחות, והוא קורס תסריטי אקשן ומתח ששלחו לו עם תקציבים גדולים, וגם קיבל כמה הצעות לביים סדרות ישראליות. הנתק מפפושדו כואב לו. לדבריו הוא ניסה פעמיים להתפייס איתו, אבל זה לא קרה. אני לא מאמין בלחיות מתוך סכסוך, אני לא מבין את הצורך בזה. אבל יכול להיות שכמו כברת והחיפושיות, גם לנו יהיה ייחוד יום אחד ואפשר יהיה להירגע. כמו שאני אומר בסרט, הזמן יקר. כעסתי, אני עדיין כועס. אני זועם על מה שעשה ואיך שעשה, ואני מניח שגם מצידו יש זעם על כך שלא באתי איתו לעשות את מילקשייק. אבל די, הגירושים היו באוויר. אנחנו כמו זוג שהיה מאוהב, ועכשיו כל אחד רוצה לחנך את הילדים אחרת. אבל די, מחר מישהו מאיתנו יכול ללכת פייפן, ואתה תאכל את עצמך כל החיים. מי מפחד מרומנטיקה? כתבתה של נירית אנדרמן. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית שלומי גילר.